נעסוק בפרשת שילוח המרגלים. אני אזכר בתורה גם בפרשת השבוע, פרשת שלח לך אנשים, וגם בפרשת דברים, בדברי התוכחה בנאום של משה רבנו לדור באי הארץ. אלא שלכאורה הדברים שכתובים בספר דברים אינם תואמים את הדברים הכתובים בפרשתנו. פרשתנו נאמר, שלח לך אנשים ודבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא והם. היה ציווי מפי הגבורה. והנה בספר דברים, אנחנו קוראים דברים אחרים, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיב אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, וכו' וכו'. אז אם כן, בספר דברים נאמר, שרעיון משלוח המרגלים בא מבני ישראל. ובפרשתנו, הרעיון והציווי הוא ציוויו של מקום. כמו שנאמר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. באנו לשאלה, מה קדם למה? והאם משלוח המרגלים בעצמו הוא חטא, או רק תשובת המרגלים היא חטא? נוסח התשובה שלהם והדרך שבה הם הישיבו וההתנהגות של בני ישראל לאחר מכן הוא החטא, או שאפילו משלוח המרגלים הוא חטא בעצם. משלוח המרגלים הוא לא רצוי בעיני המקום. והשאלה היא, אם הוא אינו רצוי בעיני המקום, אז איך נאמר כאן ציווי שלח לך אנשים, דבר שלא רצוי, הקדוש ברוך הוא לא ייתן ציווי, שלח לך אנשים. אז מה קדם למה? אומר רש"י במקום, בפרשת שלח, אומר רש"י במקום, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? כי מרים לקטה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, והרשעים הללו לקחו, ראו ולא לקחו מוסר. אז מי היו הרשעים? המרגלים. אחר כך אומר, שלח לך לדעתך. שלח לך, זה לא ציווי. שלח לך זה מתן רשות. אני איני מצווה אותך. אם תרצה, שלח לפי. שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ טובה ורחבה. אז מה אתה שואל אותי, הטובה אם רעה? חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יירשוע. זאת אומרת, לפי פירוש רש"י יוצא, שעצם משלוח המרגלים היה חטא. ומה קדם למה? ספר דברים כדרכו לפעמים מגלה לנו פרטים שלא כתובים עוד קודם לכן. ספר דברים שמטרתו להוכיח את בני ישראל, כבר אומר, ותקריבון עליי כולכם, כמו שרש"י אומר, שקריבה זו לא הוגנת הייתה, בערבוביה. לא כמו שכתוב במקום אחר, בעניין מתן תורה, ותקריבון עליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנרנו אשר נוקנו את האש הגדולה הזאת ולא נמות. אותה קריבה של מעמד הר סיני, שביקשתם שמשה ידבר אל העם, הייתה הוגנת. כי אז היו ילדים מכבדים את הזקנים, שולחים אותם לפניהם, זקנים מכבדים את הראשים, ללכת לפניהם. אבל כאן, תקרבון עליי כולכם, בערבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים. הערבוביה הזאת מראה לנו שבעצם כל השליחות הזאת היא לא רצויה לפני המקום. אז מה כתוב? שלח לך אנשים. שלח לך אנשים... זה לדעתך, אני לא מצווה אותך, רק אני נותן להם מקום לטעות. הקושי על פירוש רש"י, שבספר דברים בעצמו כתוב, ויטב בעיני הדבר, ויטב בעיני הדבר, אם שליחות זו לא רצויה בעיני המקום, אז למה כתוב ויטב בעיני הדבר? אומר רש"י במקום שמה, בעיני ולא בעיני המקום. אז איך בעיני משה היה טוב? איך דבר שהוא לא טוב בעיני המקום, הוא טוב בעיני משה. וגם מה הוא מוכיח את בני ישראל? אם היה טוב בעיניו, איך משה מוכיח אותם? אומר רש"י בדברים, משל, משל אדם שאומר לחברו, אתה מוכר לי את החמור הזה? אמר לו, הן. אתה נותן לי אותו לניסיון? אמר לו, הן. בערים ובגבעות? אמר לו, הן. כיוון שראה שאין מעכבו כלום, אומר הוא לוקח בליבו, בטוח הוא בזה שלא ימצא בו מום. מיד אמר לו, תול מעותיך, אינני מנסה. אתה מוכן לתת לי ניסיון? אם אתה מוכן לתת לי ניסיון, סימן שזה טוב. מעתה, אף אני הודעתי לדבריכם, למה? שמה תחזרו בכם, שתראו שאינני מעכב, ואם אתם לא חזרתם. אז יוצא לפי פירוש רש"י בעצם, שגם משה, והיטב בעיניי, זה כאילו, הוא שיחק אותה. כמו שאומרים, אנחנו שיחק אותה. אבל באמת, משה רבינו לא היה מעוניין לבחור את המגלים ולשלוח אותם, כי באמת לא היה ראוי לשלוח את המגלים. וטעמו של רש"י, כי איזה שאלות נשאלו המרגלים בפרשתנו? המרגלים נשאלו בפרשתנו מספר שאלות. נצטוו שתי שאלות על הארץ, שתי שאלות על העם, שתי שאלות על טיבה של הארץ. מה הם שאלו? על העם היושב עליה הם שאלו, החזק הוא עם רפא, המעט הוא עם רב. שאלה אחת על הכמות, שאלה אחת על האיכות. אם העם היושב בה הוא מעט, או רב, שאלה על הכמות. שאלה על האיכות, האם העם הוא חזק או רפא. אותו דבר שאלו על הארץ, הטובה היא עם רעה. וגם שאלו, וריתם את הארץ מהי, מהו טיבה של הארץ. ועל הערים הם שאלו, במחנים הם במבצרים. אגב, שאלו מבחינה חקלאית וכלכלית, לא מבחינה ביטחונית. כן, שתי שאלות, קודם שאלו, הטובה היא עם רעה, והערים, מחנים, מבצרים. שאלו, מה הארץ? השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין. אבל הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח להם, ואמר להם, בספר שמות, ועלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ טובה רוחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. מה נגיד? שהם צריכים לתור את הארץ, איפה להיכנס? איפה להיכנס? אם להיכנס מהמקום הזה, מהמקום הזה. אבל הלא, עמוד הענן הולך לפניהם יומם, ועמוד האש לילה. אז אם כן, למה הם צריכים בכלל את המרגלים כדי להיכנס לארץ? ואל תשיבו לי, טוב, הרי גם יהושע בן נון שלח מרגלים להיכנס לארץ, ומשה שלח ביעזר, כך משה לרגל את יעזר. אבל כאן אנחנו עוסקים עדיין, תלוי באיזה תקופה שולחים. הרי זה מתקשר לדברים שלמדנו בשבוע שעבר, אלעד ומידד מתנבאים במחנה. מה הזדעזע כל כך יהושע מאלעד ומידד שאומר אדוני משה כלאם? מה, הם לקחו את המונופול של משה? משה יש לו מונופול על הנבואה? מה הוא הזדעזע כל כך? יהושע הזדעזע כי מה הם אמרו? אמרו משה מת ויהושע מכניס. יהושע צריך לשמוח בנבואה הזאת. הנה, הוא יהיה המנהיג, הוא זוכה בפריימריז. היום היו עושים על זה משתאות? כן. אבל משה מת, יהושע לא רוצה לסבול לשמוע דבר כזה. זאת אומרת, מה בעצם כלול בנבואה משה מת ויהושע מכניס? שתקופת הניסים הגלויים של משה, שעמוד הענן לפניהם יומם, ועמוד האש לילה, ועל פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, זה דבר ניסי שהוא רק במדבר. אבל בכניסה לארץ ישראל, באמת, זה תקופה חדשה של סבתא דגניך, ואת ירושך ויצריך, דרך של ניסים נסתרים. ועל זה אמרו זקני הדור, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, שניסים הגלויים הם ניסים יותר גדולים מהניסים הנסתרים. אבל כידוע, אומר המשך חוכמה, שניסים הגלויים אינם תכליתיים. כלומר, אין תכלית המקום ברוך הוא להנהיג את עם ישראל בניסים גלויים. למה? אם עם ישראל רואה רק ניסים גלויים, הוא מתרגל לראות את הכל בגדול. אבל כשיגיע לו ניסים נסתרים, הוא כבר לא יבין זה מה שמתברך. יגיד, זה לא מה שמתברך. זה לא מה שמתברך. זה מקרה. אחרי הניסים הגלויים הם לא אידיאליים, הם רק נועדו לצורך חינוך, כדי לחנך את דור המדבר, שהיה עם של עבדים, שיכירו את גדלותו של השם יתברך, אז כמו במצרים הוזקקו לעשר המכות, לא לצורך פרעו, אלא כדי לחנך לבני ישראל, שבני ישראל ידעו, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, ולמען תדע כי לשם הארץ, ולמען תדע כי אני השם בקרב הארץ. לחנך לבני ישראל לשלושת הדברים האלה, א', שהשם ברא את העולם, זה למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, אני בעל היכולת, ואני גם כן משגיח על בני ישראל, אני השם בקרב הארץ, ואני משנה את מערכות הטבע, זה נועד לחנך את בני ישראל. אז כל הניסים הגלויים אינם תכליתיים, אינם אידיאליים, אומר המשך חוכמה. זה נועד לחנך את בני ישראל במדבר. ולכן, בבואנו לארץ, אז יהיו ניסים נסתרים, ואז צריך באמת מרגלים. זה קושי על פירוש רש"י. למה רש"י אומר שמשלוח המרגלים הוא לא רצוי בעיני המקום? הרי כדי להיכנס לארץ, צריך באמת לבחון כמו שלח יהושע מרגלים. אבל טעמו של רש"י הוא העיתוי שעדיין אנחנו נמצאים עכשיו בשנה השנית, אנחנו נמצאים בתוך תקופת המדבר, שעדיין ניסים, תקופה של ניסים גלויים. בתקופה הזאת, עכשיו, לא ראוי לשלוח מרגלים. אבל העם שביקשו, עשו את זה על סמך התחזית והנבואה של משה מת וישוע מכניס, ואז כבר יהיה תקופה אחרת. נכון. הכל נכון, אבל עכשיו העיתוי הוא לא מוצלח, כי עכשיו אני הבטחתי לכם שאני מעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה ורחבה, אז מה אתם שואלים? הטובה היא אם רעה? על ידי פירוש רש"י יוצא שעצם משלוח המרגלים הוא בחטא. ככה שיטת רש"י כאן וגם בספר דברים. מה שכתוב והיטב בעיני הדבר זה בכאילו. משה רבנו עושה להם כאילו, כלומר, אני מסכים, אז ממנה תוותרו על הרעיון. כי אם אני מסכים לשלוח מרגלים, תדעו שאין צורך במרגלים. אז לפי רש"י, החטא בעצם המשלוח של המרגלים היה, לא רק בתשובת המרגלים. הרמב"ן חולק על רש"י בפרשתנו, וגם בספר דברים, ואומר הרמב"ן שהתורה לא תסמוך על הנס. ולכן, אם בני ישראל ביקשו לדעת במחנים, במבצרים, מה פישם, מה חטאתם? הם ביקשו מספר שאלות, והמרגלים השיבו תשובות, אז השאלות נכונות והתשובות נכונות. וכי על מנת שיעידו שקר שלח אותם, אז ימצא שהמרגלים בעצם ענו על השאלות אשר הם נשאלו. הם נשאלו האם הארץ הטובה היא, אם רעה, אז מה הם אמרו? וישיבו מתור הארץ מקץ 40 יום. בואו נראה מה הם אמרו. וישיבו אותם דבר את כל העדה, ויאמרו את פרי הארץ, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו. וגם, זבת חלב ודבש היא, זה טובה, וזה פריה. מה אמרו? אפס כי אז העם היושב בארץ, וזה נכון, הם היו חזקים. ומשה רבינו אומר בעצמו בספר דברים, שעם ישראל יבוא לארץ ישראל, ייפגש בערים בצורות, וייפגש בעם חזק ובני ענקים. משה רבנו אומר את זה, והמרגלים גם הם אומרים את זה, וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, מה רע בתשובת המרגלים, שאנחנו אומרים שהמרגלים בעצם הם חטאו? הלא, גם משה רבנו אומר לבני ישראל, שידעו את הקשיים העומדים לפניהם בבואם לארץ ישראל. אז מה החטא של המרגלים? כדי להסביר את החטא של המרגלים, אני אתן משל שבאמת היה, היה, אבל בלי שמות. בחורה אחת ביקשה אותי להיות שליח, לעשות שידוך לבחור במכון מאיר. אמרה, תיגש לבחור אלדד יעקובי ותגיד לו שיפה כהן שמעה עליו ורוצה להיפגש איתו ולהציע את השידוך. תגיד את המעלות של יפה כהן, לומד מדרשת הרובע, וכן, כמובן, אני חושב שמות הם בדויים, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק במי המדובר, אבל תסמכו עליי שזה היה. והנה אני אומר לה, תראי, אבל הוא בכלל לא לומד בשיעור שלי, אז הוא לא יודע ללמוד. אבל אין דבר, הבחור טוב, מתנדב, עושה פעילויות חברתיות. אבל בכלל הוא לא בא לתפילות במכון מאיר, והוא גם לא לומד סדיר, אז לא כדאי לך, אני אביא לך שידוך אחר. בסוף נפגשו, ירדה מהעניין. למה? כי ציננתי אותה. אז מה? אני נתבקשתי להיות שליח. לקחתי לעצמי משרה חדשה, והיא משרת יועץ. רבן יעקב, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו, על בטל את השידוך אתה אומר? אם מצחן בעיני הבחור הזה, רוצה להכיר אותו, שאלו אותך, מה אתה אומר חוות דעת, הוא בחור טוב, אתה בכלל מכיר אותו? אתה אומר, שלא בא לשיעור שלך, זאת אומרת, שאתה לא מכיר אותו. אם אתה לא מכיר אותו, מה אתה מייעץ על דבר שאתה לא מכיר? חמור מאוד. זה משל, אבל זה היה סיפור. וזה משל. משל למה? המרגלים. שאלו אותם להגיד פרטים על הארץ. אז כל מה שהם אומרים, זבת חלב ודבש, כל שאומרים מהרים בצורות מאוד, זה טוב. מילה אחת, אפס כי אז העם היושב בארץ. מה אומר אפס כי אז העם? אין מצב, אחרים הילדים שלי, אבא אין מצב. אין מצב שאנחנו נכבוש אותם. אז העם היושב בארץ, והם אומרים את זה אגב בפירוש, אומרים, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? ממנו או ממנו? יש כאלה אומרים ממנו, כן, יש כאלה אומרים בז'רגון, ממנו, ממנו או ממנו, באמת בעברית זה אותו דבר, ממנו. אומר רש"י, כביכול כלפי מעלה אמרו, כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי מעלה אמרו. כך גמרא אומרת מסכת סוטה, זאת אומרת, יצאו מכלל שליחים, נכנסו לכלל יועצים, אמרו לא נוכל, שאלו אתכם אם נוכל או לא, הערכת מצב, לא. זה לא שאלו אתכם. שאלו אתכם, תגידו, מה אתם רואים? אתם צריכים למסור את העובדות, מה אתם רואים? זה התפקיד שלכם. אבל להגיד, חוות דעת, לא שאלו אתכם. חוות דעת, כבר יגיד משה רבינו. חוות דעת, אם יש סיכויים שאנחנו נוכל ליושבי הארץ או לא, מפני שהקדוש ברוך הוא מנחה אותנו בעמוד האש ועמוד הענן, אז באמת הוא יוכל, כמו שכתוב בספר דברים, בדברים כתוב, כי תאמר בלבבך, התורה מדברת על בעיה זו, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, זה כלפי השאלה, מעט הוא עם רב, אומר הפסוק בפרשת עקב, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם לוקח לפרעה ולכל מצרים, עשה את זה אשר ראו עיניך וכו'. כן יעשה השם לוקח לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירה שלך השם לוקח בהם, עד עבוד הנשארים ונסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי השם לוקח בקרבך אל גדול ונורא. כלומר, אם אתה חושש כי רב עם, ואתה חושש שיושבים בערים בצורות, אז הקדוש ברוך הוא כבר ידריך אותך. מצד שני, משה רבנו אומר גם בפרק ת' בין אומו לעם בפרשת עקב, אומר שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים, כמו שאמור המרגלים, ערים בצורות, משה רבנו אומר ערים בצורות, עם גדול ורם בני ענקים, הם אמרו בני ענקים, ילידי הענק ראינו שם, והם אומרים גם, משה רבנו גם אומר, עם גדול ורם בני ענקים, אשר ידעת ואתה שמעת, מי תצא לפני בני ענק? מותר לשאול שאלות. אבל השאלות יש תשובות. מה התשובה של משה רבינו? ידעת היום כי השם אלוקיך, הוא העובר לפניך אש אוכלה. הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך. והורשתם ועבדתם מהר, כשדיבר השם אלוקיך לך. כלומר, יש לך הבטחה מהקדוש ברוך הוא, שהשם ילחם לכם, ואתם תחרישון, אתם העובר לפניך אש אוכלה. הוא ישמידם והוא יכניעם. מצד שני, אל תחשוב, נו, זה בצדקתי הביא אני השם. דע לך שלא בצדקתך, אלא ברשת הגויים האלה, ובזכות הבטחה לאבות. ועל כל פנים, משה רבנו גם אומר שיהיו בני ענקים. זאת אומרת, תלוי מה המסקנה שהם מסיקים. אז החטא של המרגלים היה לא במילוי שליחותם ובמסירת התוצאות, אלא בהסקת המסקנות. יצאו מכלל שליח, נכנסו לכלל יועץ, ביקשו אותך לעשות שידוך, תעשה. שאלו אותך, מה אתה אומר על השידוך הזה? אם אתה יודע, תדבר. אתה לא יודע, אל תדבר. אני מכיר אותך לחוות דעתך. רק יהודי תמיד רוצה לחוות דעה על כל דבר. בין שהוא נשאל, בין שהוא לא נשאל. אז המרגלים חשבו, תפקידנו לחוות דעתנו ואמרו, לא נוכל אותה לעם כי חזק הוא ממנו, כביכול כלפי שמיה אמרו, זה לא יכול להיות. ולכן כתוב, ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלומר בעצם הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, שהוא עשה לנו מן וסלב וקרא לנו את הים, אז נוכל. העולם רגלים מסיקים מסקנות, אומרים, ארץ אוכלת יושביה היא. מצד שני הם גם כן אומרים, שהעם אשר היינו בתוכן, שמידות, אם היא אוכלת יושביה, איך היא מגדלת אנשי מידות, בכל אופן, הצליחו להביא את העם למצב של ייאוש, ואז מגיעים כבר למצב יותר חמור. לא רק 12 איש מוציאים דיבת הארץ, אלא ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא, על זה אמרו חז"ל, אתם בכיתם בכייה של חינם, אתם תבכו בלילה הזה בכייה לדורות, ואותה שנגזר חורבן הבית. ואז כל העם, וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לומדנו בארץ מצרים, במדבר הזה לומדנו, ולמה אדוני מביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב, על הבטוח, שלבנו יהיו לבז, על הבטוח, נתנו שוב מצרימה, על הבטוח, האם זה נכון הדברים האלה? הייאוש, הם הרגילים הצליחו להביא את העם למצב של ייאוש כזה, שאמרו, טוב לנו עבוד את מצרים, וטוב לנו שוב מצרימה. אז לא עזר למשה ואהרון שנפלו על פניהם, ורק יהושע בן נון וכלב בן יפונה קרעו את בגדיהם, אבל כל העם רצו לרגום אותם באבנים. כלומר, היה מצב שבעצם המרגלים הביאו את עם ישראל כולו למצב של ייאוש, ואז נגזרה גזרה של הקדוש ברוך הוא להמית את כל העם. ואז משה רבינו עומד בפרץ וטוען טיעון שאיננו מתיימר להקטין את החטא של העם. לא כמו חטא העגל, אז כאן משה רבינו טוען רק טיעון אחד. מה משה רבינו טוען? ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, בבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה לארץ שבא להם וישחטם במדבר, ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת לאמור, אדוני ירך אפיים ורב חסד. אז מה הטיעון של משה רבינו? חילול השם, חילול השם. אם תשמיד את כולם, יגידו כולם, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה. השאלה היא, מה אכפת לי מה שיגידו כולם? לא, כבר אמר בן גוריון, לא חשוב מה יגידו אומות העולם, חשוב מה יעשו היהודים. אז אם כן, למה משה מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא באמרה שאמרו הגויים, שמעו את שמך לאמור, בבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה לארץ שבא להם? מה אכפת לנו מה יאמרו הגויים? מה אכפת לנו? חילול השם. תשובת משה רבנו בעצם בנויה על מטרה שלשמה נברא העולם. כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו. אם כן, מטרת בריאת העולם ומטרת יצירת עם ישראל היא כדי להרבות כבוד שמיים. ישראל הוא עם השם, והשם עושה לו את כל הניסים, הכל כדי להרבות כבוד שמיים. ששם השם יתגדל בעולם. ומי נושא את שמו של עם ישראל? זה שמו של השם, זה עם ישראל. אבל אם עם ישראל, השם ישמיד אותו במדבר, אז הרי יצא מזה רק חילול השם. ותגידו, מבלי יכולת השם, המרגלים צדקו במה שאמרו, חזק הוא ממנו. אין השם יכול להכניסם לארץ ישראל, ולכן השם הם איתם במדבר. אז זה כאן חילול השם, ולא מטרת היצירה של עם ישראל הייתה להרבות כבוד שמיים. אז כאן יצא בדיוק הפוך, יצא חילול השם. לכן, כדי שלא יצא חילול השם, ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל, ואמר, יגדלנה כוח השם. על ידי הסליחה, יגדלנה כוח השם, ויגדלנה כבוד שמיים, כי בעצם כשעם ישראל ייכנס לארץ, יגדל כוח השם כשעם ישראל ייכנס לארץ. לכן הקדוש ברוך הוא מחל על חטא המרגלים, אבל עדיין נגזרה גזרה שכל הדור ההוא בעצם לא יזכה להיכנס לארץ, רק בניהם. כלומר, הסליחה היא רק סליחה שהם לא ישמדו, שהעם לא ישמד. אבל בעצם כל אנשים הרואים את כבודי ותורותיי במצרים ובמדבר, הם לא יראו את הארץ, חוץ מכלב ויהושע. המגזרה הזאת של הלכת המרגלים, אנחנו בעצם לוקים בכל דור ודור, ואין לך פורענות בכל דור ודור שאין בה משום חטא המרגלים. ומה חטא המרגלים בנוי? אז אומר הפסוק בתהילים, ואם עשו בארץ חמדה. עיקר החטא הוא המאיסה בארץ חמדה. אז אם כן יוצא לסיכום העניין, לפי רש"י, החטא הוא בעצם משלוח המרגלים. משלוח המרגלים בדור שזוכה לניסים גלויים, אין לו מקום. זו שיטת רש"י. דור שזוכה לניסים גלויים, אין לו מקום לשלוח את המרגלים, לכן עצם משלוח המרגלים היה חטא. אבל כידוע, יהושע בן נון, כובש הארץ, שלח שניים אנשים מרגלים חרש למור לכבוש את יריחו. ומשה רבנו שלח לכבוש את יעזר. זאת אומרת, מה זה מלמד אותנו? שהתורה לא תסמוך על הנס, אלא התורה מלמדת אותנו ללכת בדרך הטבע. אגם שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות עמנו נס, אבל התורה לא תסמוך על הנס. ומנהג ישראל לכבוש את הארץ בדרכים הרגילות. אז מה החטא לפי הרמב"ן? החטא הוא בזה שהם הוציאו את דיבת הארץ. כלומר, הם הלכו לפי ראיית העיניים שלהם, לפי המחשבה שלהם בעצם, כבר על זה מצווה התורה בסוף הפרשה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אותם אנשים התרים את הארץ, מה הם תרו את הארץ? הם תרו לפי ראות עיניהם. מצווה על זה התורה בסוף הפרשה, לא לטור אחר מחשבת העיניים. ולכן אותו הפועל, התרים את הארץ, מופיע בסוף הפרשה, בפרשה ציצית. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מדוע זה קשור אחד בשני? הפרשה הציצית אומרת לנו שהציצית היא כולה תכלת, והתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. מה עניינו של הים ומה עניינו של כיסא הכבוד בעניין של הציצית? נגיד שציצית דומה לתכלת, תכלת דומה לרקיע. אתה אומרים לו, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע. הים יש לו גבולות. הים מנסה לפרוץ את הגבול, מסתער על היבשה. אבל לעולם, אמר ירמיהו הנביא, ששמתי חול לים, חוק הוא ולא יעברנו. יש חוק. מה למדים מכאן? אדם צריך שיהיה לו גבולות. איך אדם ייזהר שלא יעבור את הגבולות? ותטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שני סרסורי העבירה, העין והלב, אומרים לאדם, תחמוד את זה ואת זה ואת זה, ועלול האדם לטור ולעבור את הגבולות. חטא המרגלים היה שהם לא הסתכלו על הים, לא הסתכלו על התכלת של הים, שהים מציב לנו גבולות, גבולות הגזרה. כל קצין שעושה מילואים קודם שואל, מה גבולות הגזרה שאני אחראי לה? המרגלים היו צריכים לשאול, מה גבולות הגזרה שלנו? הגזרה שלנו הוא לתת אינפורמציה על הארץ ועל מצב החקלאי וכו'. לא גבולות הגזרה להסיק מסקנות, לתת ייעוץ אם יכול נוכל או לא יכול נוכל. לכן הם חרגו בעצם מגבול הים. זה כוחו של הים. הים נותן את הגבולות. על מתן הגבולות מלמד אותנו לא רק עניין של אדם, אדם ישראל יהיה לו גבולות. ותטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שלום, ברוכים הבאים. קשה לשבת. קשה לשבת. אלא, תכלת דומה לרקיע. אדם צריך לעבוד את השם לא רק מתוך ראיית הגבולות שלא תטורו, אלא מתוך שאיפה של כבוד שמיים, של הרקיע הדומה לתכלת. יסתכל על התכלת שבציצית, ויסתכל בשמיים, ויגיד, העין שלי מכוונת לעין של הרקיע, אני עושה את רצון השם, כאילו המרגלים היו צריכים לשאול את עצמם, אנחנו עושים השם ציווה אותנו, או אנחנו חורגים, אנחנו עושים מה בא לנו, עושים מה אנחנו רוצים. היום יש הרבה אנשים שהם בא להם לחדש, דברים חדשים. זה לא חייב להתחיל דווקא בנשות הכותל שהם לובשים תלית ותפילין או משהו כזה. מי שאולי הם צדיקות שרוצות תלית ותפילין, כמו מיכל בת שאול, כן. על כל מי שמחדש דתות חדשות הוא בעצם תר אחרי עיניו אחרי ליבו. הוא לא עושה מה שהשם ציווה, הוא עושה מה שהוא רוצה, מה שבא לו. המצווה הזאת אני מתחבר, המצווה הזאת עושה אתכן בעיניי, זה אני עושה בגובה העיניים. זאת אומרת, התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אל תעשו מה שבא לכם, תעשו את ציווי השם וזכרתם. כך אומר הנציב בפרשתנו, שיש אנשים צדיקים שעושים לשם שמיים ובדבקות, אבל הם מחפשים מצוות חדשות, שנוע על פי התורה, לא נכלל בתרי"ג המצוות, אלא ממציאים להם המצאות חדשות. אז זה בדיוק חטא המרגלים. אדם כזה, זה בדיוק המקושש בפרשה. המקושש, למה הוא קושש העצים? מביא התוספות שהמקושש העצים לשם שמיים נתכוון. זה היה אצל אופרד בן חפר למן דמר אחד, והוא התכוון לשם שמיים. מה לשם שמיים? אמר, עכשיו שנגזרה גזרה, המרגלים שלא ניכנס לארץ, אולי אין שבת. אולי ככה עם חשבו, אולי שבת זה רק בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, במדבר, כבר אין מצוות. עמד וחילל שבת לשם שמיים, כדי שכולם יראו שבחילל שבת בסקילה. זה בעצם שהמטרה של חילול שבת שלו לא הייתה להכעיס את הבורא יתברך, רק אדרבה לחזק את משמרת השבת. בשם משמרת השבת הוא חילל שבת. מה היה העונש שלו? מה היה העונש שלו? לסקל. האם זה היה ברור למשה רבינו שמחלל שבת אלא מקושש דינו בסקילה? זה לא היה ברור בכלל. משה רבינו ידע שמחלל שבת בסקילה, כי נכתיב בחללי עמות יומת, אבל מה הוא לא ידע? כי לא פורש מה יעשה לו, איזה מיטה ייתנו לו? מה זה לא יודע באיזה מיטה? אומר רש"י, באיזה מיטה ימות, אבל יודעים היו שמחלל שבת במיטה. אז השאלה היא טוב. סתם איתה מורה בתורה חנק, ניתן לו חנק? אתה לא יודע. סתם איתה חנק, למה צריכים לשאול את הקדוש ברוך הוא? ולמה מת סקילה? אומר התוספות, מורה בתורה, שאולי מגיע לו סקילה בגלל שעובד עבודה זרה דינו בסקילה, ומחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה. אבל הוא לא כעובד עבודה זרה, הוא עשה לשם שמיים, שהוא רצה לחזק את משמרת השבת. מה פתאום ניתן לו סקילה? למה באמת הוא קיבל סקילה? תשובה, לא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מי שמחלל שבת לשם שמיים כדי לחזק את קדושת השבת, שידעו שמחלל שבת עונשו מיתה, הוא מחלל שבת. זה עבודה זרה. אתה ממציא הלכות חדשות, שכדאי ומותר ומצווה להרג על קדושת השבת, כדי שכולם יחזקו. אתה בא לחזק. אומר הכוזרי, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. כל כך לא רצוי, זה עבודה זרה. זה נקרא לו תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. סיכום העניין, פרשתנו עוסקת בטור האדם אחרי עיניו ואחרי ליבו. מה האדם יעשה? את מצוות השם? מה שבא לו. המרגלים חטאם היה שעשו מה שבא להם. ופירוש רש"י, גם בני ישראל חטאו במשלוח המרגלים שעשו מה שבא להם. זה לא היה רצון השם. אבל הם עושים את רצונו של השם יתברך. אז לכן הפרשה מסיימת, בניגוד לתרים את הארץ ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא צריכים להשתדל להרבות כבוד שמיים בכל אתר ואתר מארץ ישראל.